היי חברים, אני ערן גפן, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי ולקבל הצצה לעולמם המרתק של המנהלים המצליחים בישראל. עד היום התארחו פה מעל ל-100 מנכ"לים, ועם רבים מהם אני עובד ביום יום באופן אישי. ורציתי שהשיחות הבאמת מרתקות האלו ייצאו החוצה, כי יש הרבה מה ללמוד מהן. המסע הזה עם הפודקאסט לימד אותי לשאול שאלות, להקשיב יותר, וגם לדעת מתי לסתום יותר. כי אני בכלל יזם, כיום אני מוביל את ג'יטים, זו חברה לייעוץ אסטרטגי, סוג של מקינזי בתדר יצירתי. ומה שמניע אותי זו גישה סקרנית לחיים. ואם אתם כאן, סימן שגם אתם אנשים סקרנים. אז יאללה, בואו נתחיל.
חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי קלארק ועוד.
אהלן ליאור אביב, מה העניינים?
מעולה, מה שלומך?
בסדר, בוקר טוב.
בוקר אור, בוקר אור.
אז אתה מנכ״ל ישרוטל, נכון?
כן, ככה אומרים.
אז תראה, כולם מכירים ישרוטל, אבל תן איזה רגע סקירה שנכיר.
תראה, ישרוטל היא חברה מדהימה ומיוחדת. הייתי אומר אפילו שהיא סוג של שמורת טבע בנוף ה...
שמורת טבע?
שמורת טבע, ממש ככה, בנוף העסקי הישראלי. אני אגיד לך למה. קודם כל, החברה הוקמה מטעמים ציוניים של הבעלים, דייוויד לואיס, זיכרונו לברכה, שבא לישראל בכלל במטרות ציוניות, לא מטרות עסקיות.
ומה היום? קודם כל זה יפה.
היום זה אימפריה.
כמה עובדים, נסחרת?
היום, כן. היום ישרוטל היא עם, אנחנו יש לנו 6,000 עובדים.
6,000?
כן. יש לנו 23 בתי מלון פעילים.
כן.
יש לנו 11 בתי מלון בהקמה, as we speak, עם הפנים לחול, וחברה נסחרת. ולשמחתי גם השווי של החברה גדל באופן משמעותי, המניה עלתה באופן משמעותי.
הייתי מעל 5 מיליארד שקל כרגע.
כן, המניה עלתה בכמעט 20% בכמה ימים.
כן, איזה כיף. יש לי, אתה יודע, הפרק הזה אנחנו מקליטים בחודש שמלאו לפטירתו של משה בובליל, וחבר יקר.
תראה, משה בובליל קודם כל באמת הוא איש יקר, ולדעתי הוא סוג של גאון שיווק, כי הוא המציא את הסיפור של קלאבוטל, והפך את זה להצלחה מטורפת. משה ואני היינו מתחרים ומיודדים. ואני ככה, אנקדוטה, אני פותח סוגריים, לפני, כשהייתי מנכ״ל הרויאל ביץ' לפני הרבה שנים. ואני גרתי באילת, אני חובב רכיבה על אופנועים, ויצאתי לרלי מרוקו, באופנועים. רלי קשה, מורכב, מסובך, 4,000 קילומטר במדבריות של מרוקו וכן הלאה. ומשה בובליל נתן לי ספונסר לצאת לרלי הזה, ועשיתי מופנוע, רחבתי מופנוע, עבדתי באיסרוטל, עשיתי מופנוע שהיה כתוב עליו קלאבוטל גדול, קטע מטורף. הוא ייזכר כבאמת ממציא, מלונאי, ואיש שיווק ברמה מאוד גבוהה.
גאון.
חד משמעי, חד משמעי. ואיש טוב, איש טוב, אדם טוב.
כן. ולהיות מלונאי זה לא דבר פשוט, לא, בטח לא בישראל, זה, אתה יודע, זה עסק, אתה יודע, נגיד אני עכשיו אומר, אוקיי, להשקיע בישרוטל, אבל להשקיע בישרוטל, המניה עלתה וזה, אני מסתכל רגע מהצד, אומר, מצד אחד יכולה להיות חברה מצוינת, מצד שני, זה סוג של קוקו לוקו, זה לא באמת משהו הגיוני, איך מנהלים כזה דבר במציאות כזו?
תסתכל על ציר הזמן ותראה, איך עברנו במשבר הקורונה? המשברים הכי קשים שהיו בכלכלה בכלל, בתעשייה שלנו בפרט, הסתכל איך עברנו את המלחמה האחרונה, הסתכל על ההתפתחות של הדוחות שלנו בשנים האחרונות, ותראה שאיכשהו תמיד אנחנו מצליחים לעבור את המשברים האלה באופן שהוא יוצא דופן.
אני בטוח שיהיה לך בשנים האחרונות סיטואציות שאמרת לעצמך, רגע, אני מנהל עסקי, אני לא מאמין שאני מתעסק בדבר הזה, השיחה הזו כל כך הזויה שאני לא מאמין. אתה יכול לתת דוגמה?
תשמע, זה מטורף. אני עכשיו, אנחנו מתעסקים בנושא המפונים. זה קטע מטורף. איזה מנהל חברה בעולם נמצא בדו שיח עם אנשים שלא שפר עליהם גורלם לצערי, ופינו אותם הבתים שלהם, בנסיבות מטורפות, ואנחנו הפכנו להיות הבית שלהם?
כן.
לחצי שנה, והפכנו בימים, 23 בתי מלון, לסוג של מלונות למפונים, כשהיו לנו בסי 15,000 מפונים. ואנחנו מתעסקים...
מה הדבר הכי הזוי שהגיע לשלחנך?
יש דברים... אנחנו פעם ראשונה בהיסטוריה של החברה, אנחנו מערכים מאות כלבים. לדוגמה, פתאום שאנחנו עורכים מסוג חדש, אנחנו לא הכרנו אף פעם. ואנחנו צריכים... פתחנו ממש איזה מין סוג של... מחלקת טיפול בכלבים. למשל, כאילו, עד כדי כך שעות אותו נעשה גם דוג ווקרס במלונות. אבל גם מקרים לא פשוטים, תקשיב, זה... תראה, כשהגיע קיבוץ ניר עוז, או אני אגיד טיפה לפני זה, אנחנו החלטנו, אני לקחנו החלטה לא לסגור את בתי המלון בשביל אוקטובר, כי רוב בתי המלון סגרו אינסטינקטיבית, ואנחנו אמרנו, אנחנו לא סוגרים. הייתה לי הרגשה שהולך לקרות פה משהו מאוד גדול שהוא עצום, ובעצם לא היינו עובדים, העובדים הירדנים באילת לא נכנסו, ואנשים... הם 90% מעובדי הניקיון שלנו באילת, מנהלי מלונות, מנהלי מחלקות, עובדים, ניקור חדרים כדי להכין את בתי המלון, כי זה היה מוצא חג. אנחנו ביום ראשון בבוקר, לפנות בוקר, קיבלנו את קיבוץ ניר עוז, שזה הקיבוץ עם 100 הרוגים, 70 חטופים, אנשים הגיעו בגדים שרופים.
זה עודים מהשנים, תרתי משמע.
תרתי משמע, אנשים הגיעו, לא ידעו מה, לא הבינו בכלל מה קורה איתם. ועובדי המלון קיבלו אותם ובחרו ביחד איתם. וזה אירוע מטורף, באיזה מקום בעולם אתה מקבל סיטואציה כזאת שמנכ״ל מלון הופך להיות חלק מהקהילה.
גם באותו רגע אתה לא יודע מי מממן את זה, נכון? אין עוד
מדינה, אתה לא יודע מי מממן, אתה לא יודע כמה זה יעלה, אתה לא יודע כלום. אנשים ממש עלינו מאוד בעיניים, מרגש מאוד, אבל אני אומר, אלה אירועים ניהוליים שמורכבים ברמות שאי אפשר לתאר אותם בכלל, ו... התחזקנו כחברה מזה.
איך יודעים, אתה יודע?
המנהלים התחזקו.
אין קורס בהרווארד שמלמד מנהל, מה קורה, מנהל בתחום כזה, שביום אחד פתאום הוא הופך, העסק שלו משתנה מבית מלון, הוא הופך למרכז קליטה, הוא נמצא בתווך בין התמודדות עם מדינה, שבימים הראשונים, בשבועות הראשונים לא הייתה שם, והייתה לגמרי בקורס מוחלט, אנחנו יודעים את זה, התוכניות של רחל בכלל לא היו רלוונטיות לפינויים הרלוונטיים, כלומר אף אחד לא ידע כלום, מצד שני צריך לנהל, יש לו עובדים, אין לו עובדים למעשה.
אי אפשר לתאר בכלל. אין לא קורס ולא... הקורס היחידי שהוא רלוונטי במקרה הזה, אולי זה קורס בלהיות בני אדם.
תסביר.
ואפשר אומרים שאיפה שאין אנשים, תהיה איש, כי המנהלים, ואני, הם הפתיעו גם אותי, אני חייב להגיד, המנהלים והצוותים התגלו כבני אדם, התגלו עם יכולת גמישות מטורפת, התגלו עם יכולת לתווך את כל האירוע הזה, כי זה אירוע מאוד מורכב. זה גם אירוע מורכב במלון. תחשוב על זה תחשוב על עצמך, אם אתה עכשיו עם אשתך והילדים, נכנס לחדר, ארבעה אנשים, לחמישה חודשים, צבורים בחדר מלון. איך אתה יכול לחיות? תחשוב מה קורה לזוגיות שלך, תחשוב מה קורה לילדים שלך. אני אומר, והמנהלים תמודדו עם זה. מעריכים את זה, אני קיבלתי מאוד מכתבי תודה. זה חיזק, ואנחנו עכשיו אנחנו לומדים האירוע הזה, אנחנו מתעסקים בלמידה, מה עשינו בעצם, או מה לא עשינו קודם, שגרם לאורחים להתחבר אלינו ככה. זאת אומרת, מה קרה בעצם שאורחים התחברו ככה למלונות?
רגשית.
באופן אישי, מה המנהלים עשו שנוצר כזה חיבור שלא עשו קודם? ואנחנו לומדים, יש המון מסקנות מהאירוע הזה, ואני אתן לך דוגמה, תראה, בראשית, עלנו את קיבוץ צאלים שם.
כן.
עכשיו, זה מלון יוקרה. זה מלון הכי יוקרתי בישראל אולי, או בין היוקרתיים בישראל. ובאתי למלון, אני השתגעתי, המלון הזה, שאנחנו כל כך מטפחים אותו.
אתם עושים לך על האש בגינה.
לא עושים באש בגינה, לא. אבל הפך להיות קיבוץ. ילדים, ילקוטים, רצים, היה כבר ריח של קיבוץ. ואתה נכנס למלון, אתה משתגע מזה, אתה אומר, ילדים הולכים בית ספר, חוזרים, הורים, אוכלים. הפך להיות סוג של אכסניה. וכשקיבוץ צאלים החליט להתפנות, בתחילת החודש, נדמה שזה בעשירי לפברואר, המלון ביומיים, הצוות הפך אותו חזרה למלון, הייתי באלם, שבאתי לשם, זה כבר היה מלון לכל דבר ועניין. ואמרתי למנכ״ל, תגיד לי, איך עשיתם את זה? איך אתה ביומיים, ואירח אורחים היה מלא? המלון היה מלא לחלוטין. אמרתי לו, איך אתה ביומיים הצלחת לעשות את זה? כאילו, ממלון של מפונים, שזה היה קסם. וזה, תשמע, זה למדתי הרבה על העוצמה ועל היכולות של החברה האלה.
בוא נלמד, תשמע. בסוף, מי שמקשיבים לנו זה מנהלים בחברות ומנכלים, ואנחנו רואים שהעולם הולך לוולטיליות, רק הולך להיות רק יותר ויותר כאוטי בעולם שבו אנחנו חיים. זה לא משנה מה שיקרה או מאיפה שזה יקרה, אנחנו מבינים. אתה יודע, אחרי הקורונה היה איזה מין ציפייה שמעכשיו נחזור לנורמליות, יחזור כמו פעם, אבל כנראה זה לא המצב. אני עכשיו מנכל אצלך. בוא רגע ננסה לפרק מה השיעורים העיקריים שאפשר ללמוד על ניהול, שאולי לפני 10 שנים לא היו רלוונטיים, והיום כן רלוונטיים.
אז אני אגיד לך, תראה, אני חושב שהמילה אולי הכי רלוונטית בעולם שאנחנו נמצאים בו והולכים אליו, זה גמישות.
אוקיי.
גמישות ניהולית. מנהל שלא יהיה גמיש ניהולית, ולא יודע להתאים את עצמו למצבים משתנים, זה דינוזאור שלא יוכל לשרוד. ומנהלים שהם יהיו גמישים ויודעים לזהות מגמות, ולזהות מגמות מצד אחד, להתאים את העסק שלנו למגמות האלה, ולייצר מזה, לייצר מזה צועה, אלה הנהלים שבעצם יצליחו לקחת את העסק להם קדימה. ואני okay. אומר, בעולם שלנו זה קריטי, כי עזוב רק קורונה ועזוב מלחמה, העולם משתנה גם as we speak, מה שנקרא, בצרכים של האורחים, העולם משתנה בדור החדש, בילדים שלנו, הם כבר לא רוצים מה שאנחנו רצינו לבתי מלון, הם רוצים דברים אחרים לגמרי. ואם אנחנו, שלא לדבר על כל הדיגיטציה שלנו, שאנחנו הולכים, ערוצי ההפצה, כן. ערוצי השיווק, בכלל ספירה אחרת לגמרי. כן. ספירה אחרת לגמרי, השיווק המסורתי נגמר, אין יותר שיווק כזה. זה עולם אחר של שיווק, ואנחנו מתאימים את עצמנו לעולם הזה. ולכן, גמישות, יכולת השתנות, לא להתקע על הדברים שעשית, לא ללחם את המלחמות של העבר, להביט קדימה כל הזמן, זה העולם החדש. ובענף שלנו, בענף המלונאות, למרות שהוא ענף מאוד מסורתי, ומאוד שמרני, ועדיין אנחנו נקים חדרים, ועדיין אנחנו מסדרים איתות, ועדיין אנחנו old school לגמרי, low-tech, אתה יכול לקרוא לזה, במובן התפעולי של המילה.
אפילו בתפעולי, אבל הנה, כמו הירדנים שפתאום לא באים, אין דבר שהוא קבוע. כלומר, יום אחד אין לך יותר עובדים מעכשיו לעכשיו.
אין דבר שהוא קבוע, אז תמרנו, עשינו תמרונים. אתה צריך לתמרן היום. אין ירדנים, אז צריכנו לשכנע את הממשלה לאפשר לנו להביא את הפיליפינים שיש לנו בתל אביב, כי בהתחלה הרי לא מדינו אותו בתל אביב, תל אביב תוכנה לחלוטין, תיירים עזבו נשארנו ריקים. יש לנו עובדים פיליפינים בתל אביב, עובדים זרים פיליפינים שאסור להם לעבוד באילת, כי באילת יש ירדנים.
מטורף.
בהחלטה מהירה מאוד, שנינו את החלטת ממשלה, אפשרו להביא פיליפינים לאילת. הפיליפינים האלה זזו לאילת ולים המלח, וניידנו אותם וזה, וזה פתר את הבעיה. אחרת לא יכולנו לנהל את המלונות, תאמין? אז אני אומר, אבל עזוב, זה דבר
ש... תחשוב שיש קורס בהרווארד, שמביאים אליו, וטים קוק שהוא סטודנט, הוא מנהל השרשרת האספקה, ואתה אומר לו, תקשיב, בוא אני אספר לך מה הולך לקרות לך באפל. יום אחד אין לך עובדים. יום שני, כל האפל הופכת להיות לחברה שהיא חצי ממשלתית שתומכת במדינה בכלל, וכאילו מולאמת.
אף אחד לא
ירשם. כאילו, מישהו, יום אחר, מישהו, אתה כאילו אומר לך, תגיד, מה זה הדבר הזה? זה לא...
אף אחד לא ירשם לקורס הזה, תאמין לי. זה יהיה קורס שאף אחד לא ירשם לב, כי יגידו, אין דבר כזה. אני אגיד, אין דבר כזה. אין, בעולם הזה, אין חיה כזאת
ש... אבל אתה מבין שזה מה שהולך להיות?
תראה, אני לא יודע, אני לא לגמרי יודע,
שמה... בוא, תן לך דוגמה. סתם אמרנו טים קוק. מחר יכול להיות שסין פולשת לטיואן, וביום אחד אין תעשיית שבבים, אוקיי? אין תעשיית שבבים. רוב השבבים בסוף היום הם מיוצרים בטיואן, אוקיי? במקום מאוד מאוד קטן. עכשיו, זה כבר ברמת האיום, אוקיי? זה לא איזה משהו...
עולם קיוטי, וראינו מה קרה אחרי הקורונה עם תעשיית השבבים, דרך אגב. ראינו מה קרה...
אז גם טים קוק.
זה היה רק הפרומו של מה שיכול לקרות פה בעולם.
אז תחשוב על טים קוק.
ושום דבר פה לא זז, אתה צודק.
המכונה הכי, אני בטוח שיש שרשרת האספקה של אפל, זה המכונה הכי משומנת בעולם.
חד משמעי.
ויום אחד יכולים לסגור לה את המפעל. אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם הקורס שלך, שאוקיי, יהיה כתוב במצגת גמישות, ואני יושב בקורס, וכל הזמן אומרים גמישות, 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 גמישות. אבל מה זה אומר בתכלס? אני עכשיו כמנהל, מתי לצורך העניין אתה אומר למנהל, תקשיב, אתה לא גמיש מספיק. כלומר, כי כולם, גם תשאל אותי, אני גמיש, אין מנהל שלא יגיד, כן, גמישות, גמישות. אבל איפה זה פוגש את ההתמודדות האמיתית שבו בן אדם צריך רגע לשים לב שהוא לא גמיש?
במשבר הראשון, או באירוע הראשון שאתה מתמודד איתו, שם אתה, תראה, איפה שתמדד, זה בחיים האמיתיים.
כן.
שם תמדד. באירוע הראשון. הקטן, לא מדבר עכשיו על משבר קורונה או על מלחמות.
תן לי דוגמה לשני מנהלים היפותטיים, אחד על אירוע שקרה, שאחד גמיש והשני לא גמיש. באמת של החיים רגע, שנבין מה זה אומר.
אני יכול לומר לך שמנהלים גמישים, פתוחים, אתה מיד מרגיש על המלון ועל הצוות ועל התפוסות ועל מחיר המוצע, אתה מרגיש את היכולות שלהם. אני אומר את זה, אני לא יודע אם בצער, אומר את זה כעובדה, מנהלים יותר צעירים, הגמישות שלהם, היכולת שלהם לתמרן ולהיות פתוחים, היא יותר גדולה מאשר של מנהלים יותר ותיקים. למרות שיש מנהלים ותיקים שהניסיון, יש לו ערך עצום, עדיין יש לנו מנהלים שאנחנו מסתכלים, ובעצם בסיטואציות מסוימות, עושים מה שהם עשו בעבר.
מפעילים את הפלייבוק.
הם עובדים לפי הרוטינות ובעצם מסתכלים אחורה ופועלים על המציאות הנוכחית. ומנהלים צעירים יותר, שלי אפילו לפעמים זה נראה מוזר בהתחלה, הם פתאום פועלים אחרת לגמרי. הם מסתכלים על על החיים אחרת לגמרי. יש הרבה דברים שהאופן חשיבה של מנהלים, שהם נגיד בגילי 30 פלוס, איך שהם רואים את העולם, איך שהם רואים את העובדים שלהם, איך שהם רואים את האורחים, הוא אחר. יש הרבה מאוד יוזמות שקורות היום בחברה, הם בעצם פועל יוצא של חבר'ה שהם טיפה ככה עם יותר עם יכולות יותר גדולות בתחום של נאמר טיפול בעובדים, הסתכלות על עובדים. טיפול בעובדים הוא, בוא נאמר ככה, זה הנכס הכי משמעותי שלנו. הבתי מלון בעצם הם בניינים, אתה יודע, אני יכול לשפץ ולהשקיע ולשים כסף וכן הלאה, אבל החוויה היא מגיעה מהעובדים. המנהלים הצעירים יותר מטפלים בעובדים בצורה אחרת, מטפלים בעובדים בצורה שונה. כל הנושא של למשל פעילות חברתית, איך הם ניגשים לעובדים ואיך הם בעצם עושים איתם, הם הופכים להיות חלק מהצוות.
Engagement.
הם הופכים להיות חלק מהצוות, זה לא אני הבוס, הם חלק מהצוות, הם בעצם בונים סוג של עבודת צוות שבה הם לא, הם אפילו לא מלמעלה, הם מנהלים מלמטה. הם חלק מהאנשים, ונותנים לאנשים אחרים להוביל, נותנים למנהלים אחרים להוביל תהליכים, שכשמנהלים ותיקים לא עושים את זה. זה סוג של ביטחון עצמי, שיש לאנשים צעירים, בלי פחד, בלי אגו. אין אגו. האגו לא קיים אצל החברה האלה. וזה מדהים, כי אגו זה אויב הכי גדול בניהול. אגו זה דבר שמוביל אותנו למקומות, מקומות פחות סימפטיים. וכשאתה בא ומנהל בעצם כחלק מהצוות, ואתה חלק מהצוות, ואתה חלק מהאנשים, אז כל המלון הזה מתנהל אחרת. האווירה היא שונה לגמרי. אתה יודע, אנחנו היום, אנחנו תמיד באיסוטל, היום עוד יותר מזה, משקיעים המון בבק אוף דה האוס. אתה יודע, אנחנו חלק מהתרבות הארגונית שלנו, זה להשקיע באזורים של העובדים. אנחנו אומרים תמיד, זה צריך להיות, לא יכול להיות שעובד יצא מחדר אוכל עובדים, מלתחות, שירותים וכן הלאה, שהם חורבות. וילך והמלון עצמו הוא מדהים.
שכאילו אחורי הקלעים יהיה כזה מוזנח.
חייב להיות בלנס, ואני אומר שאחורי הקלעים צריך להיות באותה רמה של המלון בעצמו, וכך אנחנו אומרים. ואתה רואה שהיום, נקרא לזה, הדור החדש המנהלים, עובד בזה, משקיע בזה. יושב, אתה יורד לחדר אוכל עובדים, אתה רואה את המנכ״ל, יושב ואוכל עם עובדים שלו. אין חדר אוכל קצינים, אין דבר כזה.
ואיך זה עוזר?
תראה, קודם כל זה מחבר אותו אליהם. הם מחוברים אליהם. ובעצם היום, אני אומר שבעצם חלק מההצלחה של מנהל אצלנו, בכל מקום, זה המחויבות של העובדים כלפיו. וכשהעובדים מחויבים, כל העסק מרגיש אחרת. ולמנהלים גמישים, ולמנהלים פתוחים, ולמנהלים שאין להם אגו, ושמוכנים לשמוע אנשים אחרים, ולא כל התורה נמצאת אצלם, המחויבות של הצוות אליהם היא מאוד גדולה. ואני אומר, עד כדי כך שאתה רואה, שבעצם המחויבות של העובדים והמנהלים הצעירים יותר, היא יותר למנהל עצמו מאשר לאיסרוטן, נקרא לזה.
כן.
הם הולכים אחריו, הם רואים בו לידר. ואני אומר שהיום אתה חייב להיות, אני אומר, זו מילה גדולה מנהיג, אבל מנהיג בעזר אנפין, במלון, זה משהו שמוביל את המלון להצלחות עסקיות יוצאות דופן. ואני רואה את ההבדל המאוד מהותי בין מנהלים של אנשים, אנשים של אנשים,
כן.
שמה שמעניין אותם זה אנשים, לבין מנהלים שמנהלים של בניינים, שמלונות, שמה שמעניין אותם זה התחזוקה והשימור של הבניין וכן הלאה. אז כמובן שזה חשוב ויש ערך אדיר בחוויה של האורח, אבל בסוף אתה יכול להשיג את המטרות האלה דרך החיבור של המנהלים, ולהפוך בעצם את כל הצוות לכזה שחשוב לו, מה שחשוב לך, ולרתום אותו למטרות שלך. בו בזמן שמנהל, נקרא לזה, היררכי או אחר, אז בעצם הוא כל היום מתוסכל, למה עובדים לא מצליחים, למה עובדים לא מבינים אותי, ולמה לא עושים מה שאני מבקש, ולמה זה ככה, ולמה זה ככה. ומנהלים אחרים, הדברים קורים, כי עובדים עושים את זה.
אני רוצה רגע להגיד לך איפה זה בעיניי פוגש את הוולטיליות, את השינוי. תראה, אתם ארגון גדול, 6,000 עובדים. עכשיו, שאתה מנהל ארגון גדול, הנטייה הטבעית היא לייצר ארגון שמבוסס על היררכיה, שיטות, מערכות הפעלה, צבא, כי זה ארגון גדול.
אחד משמע.
אוקיי, עכשיו מה קורה? הדבר הזה עובד מאוד מאוד טוב, כל עוד המציאות היא די חוזרת על עצמה, ואז המכונה הגדולה שבנית, היא עם ההיררכיות, עם הדפוסים, עם התקנים, עם זה שאתה כעובד לא אמור להגדיל ראש, אתה אמור לבצע את מה שאתה אמור לבצע בצורה טובה, יש לך פרוטוקולים לכל דבר, הכל מסודר.
נהלים.
ואז נהלים, ואז בעצם עודדים אותך, ואז כל הארגון מצליח לעבוד בשיטה המצוינות, כי הוא עובד על פי איזשהו פלייבוק אחד, שבנוי על היררכיה, על סדר ושיטה והיגיון וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, מה קורה? כשהמציאות נהיית כאוטית, בעצם היא שוברת את הארגון, בעצם כל הארגון שעובד על פי כל הפלייבוק הזה, כל ההיררכיה, כל השיטות, היא כבר לא רלוונטית, ואז אם אתה צריך רגע יוזמות מקומיות שידעו להתמודד, הבן אדם בקצה, הוא לא יודע להיות יזם, הוא לא יודע להתמודד, כי הוא רגיל שנותנים לו הוראות, הוא רגיל לבצע, הוא רגיל שמודדים אותו, הוא רגיל למבנה מסוים. מצד שני, אם יש לך ארגון שלמרות שהוא גדול, הוא בעצם בנוי על, נקרא לזה, מיני ארגונים, שכל אחד מהם בנוי על היוזמה, על ההתאמה, על האנשים, אז בעצם גם אם תשתנה המציאות, תבוא יוזמה, יבוא מישהו מבפנים, ישנו את המציאות, אנשים יהיו פרואקטיביים, יגיבו למציאות, ואז הגמישות בעצם תאפשר את זה, בעוד שהארגון הגדול וההיררכי והמצוין, הוא לא בנוי לשינויים האלה, כלומר, הרבה יותר קשה לו בהצבה הזה מול הדברים האלה.
זה ניתוח מדויק לגמרי, והאיסורט הוא ארגון גדול, ארגון שהוא בנוי בהיררכיה, וארגון שבנוי על נהלים, ועל סדר, ועל שיטות וכן הלאה, אולי אפילו יותר מדי, וכשאנחנו עושים סדנאות עם מנהלים, אני שומע את זה, אנשים מדברים על יותר עצמאות, יותר חופש פעולה, יותר יזמות, יותר להוביל תהליכים וכן הלאה.
זה בא מהשטח הרצון.
ואין ברירה, ככל שהארגון גם, תראה, כשהארגון קטן, אתה יכול להיות בשליטה מלאה. אתה יכול להיות בקשר עם המנהלים, עם התהליכים, עם מה שקורה, עם השיווק. ככל שארגון גדל, ואנחנו ארגון שגדל בצורה מסיבית, וזה לא קל למנהלים, אפרופו גמישות, אפרופו שינוי באופן שבו אתה מנהל את העסק.
האוטונומיה שהם דורשים, מבקשים.
חד משמעי, ואני אומר, הם רוצים יותר ויותר אוטונומי, ומגיע להם, והם יכולים. אנחנו צריכים להאמין שהם יכולים. עכשיו, זה נכון לגבי, זה נכון לגביהם גם כלפי מטה, למנהלים שלהם, נכון לאורך כל שרשרת ניהול בארגון, אבל אין ספק,
אין ברירה, לא היה פלייבוק למה שקרה עכשיו.
לא רק זה, גם אין ספק,
לא היה נועל, לא היה נועל למפונים, היה נועל מפונים.
החרב הזאת יחדה בשתי הקצוות, תראה, ככל שאתה ארגון גדל, אתה חייב להיות, אתה פחות בפרטים, ואתה חייב שחרר יותר ולסמוך על נהלים, ולתת להם יותר חופש פעולה וכן הלאה, זה דברים שהם ברורים ניהולית, זה לא קל להרפות. בטח לא לארגון כמונו, שאנחנו רגילים להיות בפרטים של הפרטים של הפרטים, הכוח שלנו נובע מהפרטים, הכוח שלנו נובע מהיכולת לרדת לפרטים הכי קטנים ולהיות מעורב מהחלטה על הקמה של מלון, ועד איזה צבע יהיה, עד איזה צבע יהיה כסם שיניים. שם אנחנו נמצאים, שם אנחנו חיים, ואני כאדם שגדל בתוך הארגון וגדל מהשטח, והכוח שלי נמצא בפרטים, קשה להשתחרר מזה, כי אתה רוצה שהדברים יהיו כמו שאתה חושב שצריכים להיות. ואני באופן אישי, ואני חושב שגם נהלים שעובדים איתי, לומדים לתת הרבה יותר אחריות, כי אין ברירה אחרת. הארגון הזה לא יכול להתנהל כמו שהתנהל בעבר. וגם אני, ואנחנו צריכים לגלות פתיחות, לשחרר, לגלות כמישות.
בוא נגיד שאין...
זה לא דבר פשוט, זה נשמע נחמד שמדברים.
כן.
ביום יום זה לא דבר שהוא פשוט, כי הנטייה שלך היא תמיד...
לקפוץ פנימה.
פתאום אתה רואה משהו שהוא לא כמו שאתה רוצה שהוא יהיה, או שאתה רואה משהו שאתה לא חושב שהוא כמו שהוא צריך להיות, הנטייה ישר לצלול.
כן.
ולהעיר, ולהגיד, יאללה, אני עושה את זה אחרת. אבל פה אתה צריך ללמוד כמנהל, לחנך את עצמך, לחשוב אחרת, לפעול אחרת, כי נורא מהר ונורא קל להחזיר את הארגון לדפוסי ההתנהגות הישנים שלו. מאוד קל להחזיר את זה, ואנחנו צריכים ללכת קדימה, כי אחרת החברה הזאת תהפוך להיות סוג של דינוזאור, של one man show, שכולם מסתכלים כלפי מעלה ומחכים להוראות, והמטרה שלי, שלנו, דעתי צריכה להיות שכל ארגון, זה לשטח את הפירמידה. להפוך את הפירמידה לכמה שיותר שטוחה, זה גם כלכלית יותר נכון. תשמע, אתה חי היום בעולם של הוצאות, אתה חי בעולם שאתה רוצה לצמצם הוצאות. רבדים על רבדים על רבדים שמנהלים, זה מאוד מכביד על הארגון. ואז אתה מדבר על גמישות, אז יש לך פחות גמישות ביכולת שלך להיות תחרותי. אתה לא יכול להוריד מחירים, כי אתה כבד בהוצאות, אתה עם הרבה רבדים של הוצאות, כי אתה בנית לעצמך מנגנונים, מנגנוני הגנה עיקרים, כביכול שומרים על הארגון שלא יקרו קטסטרופות, וזה בדיוק מציאות הפוכה ממה איך שארגון צריך לפעול. ואנחנו היום שם. ואנחנו היום, אני מקווה שאנחנו שם, בוא נאמר ככה. אני מניח ש... אני יכול להיות, סביר להניח שתשאל את המנהלים שלי, שלנו בישרוטל, יגידו לך שרוצים יותר. וחושבים שיכולים לעשות יותר. ואולי שאני משחרר לאט מדי. אבל בוא נאמר ככה, זה קורה. ואני חייב לומר שהקורונה, בהתחלה, במלחמה אחריה, גורם לי להרבה מאוד תובנות בהיבט הזה של היכולות של מנהלים.
כן.
והיכולות שלהם מדהירות, פשוט צריך לשחרר, לסמוך, לתת להם להוביל, והדברים מסתדרים באופן מיריקלי, באופן מופלא, הדברים מסתדרים. דברים שפעם לא חלמת שיכולים לקרות, קורים באופן כזה שזה פועל לטובת החברה, ולטובת הרווחיות של החברה, באופן...
כן.
תשמע, אנחנו למשל בתקופת המלחמה ירדנו בעלויות המזון באופן דרסטי. לא חלמנו שאפשר, וזה המנכ״לים עשו, לא חלמנו, ועלות מזון היא עלות מאוד משמעותית בחיים של, מלונות, של המלונות. עלות כן, כוח אדם, כן. עלות המשמעותית ביותר, אחרי זה בא עלות מזון. כן. דובר על עשרות מיליוני שקלים בשנה, וירדנו בעלות המזון בגלל יצירתיות של מנהלים, בגלל שבמידה מסוימת איבדו את הפחד.
כן. זה נשמע שכאילו הכאוס נותן גם הזדמנות לאנשים להנהיג, להפתיע לטובה.
כמה אתה צודק.
כלומר, כאוס עד עכשיו היו נהלים וזה, אז הוא עבד. פתאום לא הייתה ברירה ופתאום הוא אף קדימה.
יצירתיות, אנשים עשו דברים בנושא שסתם, עלות מזון זה דוגמה אחת, בנושא שניהול כוח אדם, פתאום גילינו דברים ש... אני אומר את זה בסוג של הסתכלות לאחור, איך... איך, 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 איך היינו שם כן. ואיך יכולנו לעשות זה אחרת. אבל כשאתה, אנחנו יוצאים עכשיו בדבר הזה.
כאילו לתת למנהלים שלך הזדמנות להפתיע אותך באיזשהו מקום, להנהיג אותך.
זה להפתיע, ופתאום הם באים ואומרים, בעצמם, פעם, אנחנו לא צריכים את התהליך הזה, ואנחנו יכולים לעבוד ככה. פתאום אני מגלה שמנהלים עובדים הרבה פחות כוח אדם, וגם שחוזרים לפעילות רגילה, הם לא רוצים בחזרת הכוח אדם שהיה להם קודם.
כן.
וזה מדהים, פתאום אנשים מוותרים על דברים שהיו כל כך טריוויאליים, והיו כל כך חלק מהיום יום שלנו, ומה-DNA שלנו, ומהתרבות הניהולית שלנו, פתאום דברים האלה נעלמים, אתה משיל, אתה עושה איזה סוג של דיאטה כזאת, דיאטה בכל היבטים, דיאטה ניהולית, דיאטה ניהולית שהיא מועילה לארגון. עכשיו תראה, לארגונים יש נטייה תמיד לחזור חזרה ולצבור משקל. אבל אני חושב שהפעם קרה משהו שהוא משנה את התרבות הארגונית שלנו לעומק. זאת אומרת, זה לא סתם עוד איזה מין משבר, ירדו התפוסות וכן הלאה, ואנחנו עושים תהליכים של התייעלות. פה קרה משהו מבני בעיניי, וישרוטל לא תחזור להיות מה שהייתה קודם, בכל היבטים. גם ברמת השירות אנחנו נהיה עוד יותר טובים מאשר היינו בעבר, ביעילות נהיה יותר טובים מאשר היינו בעבר, וביכולת של המנהלים להוביל תהליכים, לנהל את המלונות, לנהל את הצוותים שלהם, הם יקבלו ממני הרבה יותר חופש פעולה, הרבה יותר. אני סומך עליהם, אני ראיתי אותם, הסתכלתי, שמחתי עליהם גם קודם, הם מנהלים מעולים, אבל הם פשוט התגלו בשיא תפארתם במשברים האלה. והיום, תשמע, אני יכול לשבת מהצד ולהסתכל ולראות איך המלונות שלי מתנהלים יותר טוב מאשר אני יכול לנהל אותם, אם הייתי... בוא נאמר ככה, אתה יודע, אני ניהלתי מלונות, ניהלתי...
צמחת בעצם.
ניהלתי את מלון ספורט, ניהלתי את הרולבי, צמחתי מתוך העסק הזה, אני מכיר בישרוטל כל בורג, אני מכיר כל דבר, כל תהליך. ואני אומר, אם אני מסתכל על מנכ״ל מלון, אם אני הייתי מנהל מלון, לא הייתי עושה זה טוב כמו. אני מנהל מלון הרבה פחות טוב מאשר המנכ״לים שלנו היום. הם מנהלים את העובדים יותר טוב ממני, הם מנהלים תהליכים יותר טוב ממני כשאני ניהלתי מלון, רמת סביבות הרצון של האורחים כשהם נעלים את הבתי מלון יותר טובה מאשר אני נעלתי מלון. זה קטע מדהים, אבל אלה העובדות.
אז אתה ממתי אתה בעצם בישרוטל? מאיזה גיל?
אני בישרוטל 30 שנה.
יאללה, אתה לא מצטער שלא עשית משהו אחר בתחום אחר?
לא, כי החברה כל כך משתנה, קוראים פה דברים טובים, אני חלק מהדברים האלה ואני בעצם גם מוביל את התהליכים האלה. וכשדייוויד לואיס נפטר והחליף אותו כיור הדירקטוריון, הבן שלו, עשינו ביחד, ג'וליאן לואיס, עשינו ביחד פריצה דרך מאוד משמעותית, מאוד משמעותית, וכשהוא התחלף עם אחיו לפני הקורונה, התחלנו בעצם את התהליך להציעה לחול. כך שכל פעם קורה משהו שגורם לי כזה. להישאר. כל פעם קורה משהו שגורם לי להישאר. אתה יודע, היציאה לחול פותחת בפנינו אופקים מדהימים, אתה יודע, וזה הופך את הדברים למאוד מעניינים. דרך אגב, גם עבורי באופן אישי, אבל עבור כל החברה. כן. פתאום הזדמנויות של מנהלים להתפתח לחול, לצאת לחול, לעשות דברים אחרים. זה קטע מדהים.
קטע מדהים.
שמה, זה שאנחנו מתחילים, ואני אומר לך, אני מכיר את הדין יש לנו, זה התחלת הדרך. אנחנו נהיה עם 100 בתי מלון תוך לאחתי 5 שנים מהיום. ותראה, פה, בארץ, אנחנו דג גדול בבריכה קטנה. ושם אנחנו דגיג בבריכה אינסופית. וזה מאתגר אותי, זה מעניין אותי, זה... אנחנו ווינרים, רוצים להצליח בכל כן. מקום, ורוצים להיות הכי טובים במה שאנחנו עושים, ואנחנו נהיה גם שם.
אני יודע שעשית את התפקידים בתעשייה אחת, אבל אתה יודע, אני עובד עם מנכלים במה שנחמד בעבודה שלי, שאני עובד על מלא תעשיות, על לא יודע, 15 תעשיות שונות.
אני קנה בך.
זה מאוד כיף. אבל הרבה פעמים אתה רואה שאפשר ללמוד מתעשייה לתעשייה לתעשייה. כלומר, מה שקורה בתעשייה הזאת, אתה אומר, וואו, בסוף אני כמו דבורה, אני מעביר את מה שאני לומד. אז מעניין אותי כמה עסקים שונים, זה עסק של נדלן, ועסק של מזון, ועסק של אירוח, ועסק של עובדים, ועסק של תפעול, ועסק של טכנולוגיה, זה כאילו הרבה ורטיקלים בתוך עסק אחד.
חד משמעי, וכמה עסקים מתפרנסים מסביב לעסק הזה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על 6,000 עובדים, ועל איסרוטל, מחזור של 2 מיליארד שקל בשנה, תחשוב כמה, יש עוד 2 מיליארד שקל של עסקים שמתפרנסים מאיתנו, סביב החברה הזאת. אז אני אומר, זה ארגון מורכב ברמות, אתה יודע, שמסתכלים אנשים מהצד, אומרים, תגיד, איך אתה עושה, איך אתה עושה, כאילו זה נראה להם, אצלי זה כבר חלק מה-DNA, חלק מהסיסטמה, זה נראה לי נורמטיבי לחלוטין, העומסים האלה, כן. הלחצים האלה, העבודה הזאת.
כל הזמן יש משהו,
כל as we speak, אני מפחד לפתוח את הטלפון שגור את השיחה. אנחנו מסיימים את השיחה שלנו, ואני הולך לפתוח את הטלפון, אני פותח אותו.
יפה. שאלה לסיום, אם היום אתה חוזר להיות מנהל מלון, מה את עושה אחרת מאיך שהיית צעיר?
הכל.
מה?
עושה הכל. לא, הייתי מנהל מאוד ריכוזי. כן. הייתי מנהל מאוד, הייתי אומר, אגרסיבי בסגנון הניהול שלי. בוא נאמר ככה, אם אני הייתי מנהל היום עם הדור של, אם בסגנון ניהולי שלי, הייתי מנהל את המלון עם הדור הנוכחי ועם הצרכים הנוכחיים ועם העולם הנוכחי, תאמין לי, המלון הזה לא מחזיק מעמד שבוע.
יפה.
אנחנו בעולם ניהולי אחר לגמרי היום, ומזל של האורחים ושל העובדים שאני לא מנהל מלון היום.
יפה, אני אוהב את היכולת ההתבוננות, זה חלק מההתפתחות, אז המון תודה ליאור.
תודה רבה, ערן, היה כיף.
אז תודה שהקשבתם, כיף לי שאתם איתי. אז לכל מי ששאל אותי או שמתעניין, הנה סוף סוף הסבר מה הצוות שלי ואני עושים בג'יטים. אבל קודם כל, כמובן הלמה, נכון? היצירתיות שהכי מדליקה אותי, זו יצירתיות עסקית. מה זה בתכלס אומר? זה אומר שאנחנו עובדים עם חברות שכבר חוו הצלחה. זה יכול להיות חברות כמו וולט, או פלייטיקה, או פפאיה, או בנק הפועלים, או גינדי, אלקטרה, שטראוס, ועוד ועוד. גם יש חלק שהן לא מוכרות, כי הן יותר בעולם של ה-B2B. ודווקא בגלל שהם חוו הצלחה, דווקא בגלל זה הם צריכות עזרה חיצונית להמציא את הדבר הגדול הבא. כי הרבה פעמים הצלחה היא גם גורם שהוא מעכב חברה מלהמציא את עצמה מחדש. אז אנחנו באמת מפעילים את אותה יצירתיות עסקית, יחד עם מנהלים שלהן מתוך החברה, בתהליך אסטרטגי של כמה חודשים, אנחנו בעצם יוצרים את המנועי צמיחה הבאים של החברה. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו יוצרים הצעות ערך חדשות, שזה יכול להיות מוצר חדש, שירות חדש, מודל עסקי, אולי להיכנס לשוק חדש, או לקהל יעד חדש, וכל זה בתוך מודל, שיטה שפיתחתי, שיש לה 4 שלבים, בחודש הראשון, המוח הוא יותר אסטרטגי, הוא באיזה גובה של 50,000 רגל, אסטרטגיה, עושים סימון של בעלי העניין, ממפים את הצעות הערך הקיימות, מה בעלי העניין רוצים, מה הם מקבלים, מה הם לא מקבלים, איך השוק ישתנה בשנים הקרובות, איזה צרכים ישתנו, ומכאן באיזה מגרש אנחנו צריכים לשחק ואיפה ההזדמנויות הגדולות. ובכל אחד מהתהליכים האלה, גם אני נמצא וגם עוד חבר צוות אחד או שניים מג'יטים נמצאים כחלק מהקבוצה האורגנית הזו. ובסוף יש איזה לפחות 2-3 מנועי צמיחה גדולים, משמעותיים, בשרניים כאלה שלוקחים את החברה קדימה, והם בנויים מהצעות הערך ותוכנית העבודה, ולפחות יש איזה עוד 3 קוויק ווינס כאלה שוואי, איך לא עשינו את זה עד היום, עושים את זה מחר בבוקר. זהו, זה מה שאנחנו עושים, אז תודה שהקשבתם, אז יאללה ביי.
חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי קלארק ועוד.